אז אנחנו באורות ישראל, פרק א', סעיף י"ד, למדנו אתמול, קראנו את הסעיף הזה, התרשמנו ממנו, אמרנו שזה ודאי מתאים להכנה לחג השבועות, ולמדנו את שני המשפטים הראשונים. כל מה שהוא ראוי לעשות כבר הוא טבוע במהות השכל. וההוויה הרוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות, כיוון שנעשה להפך ממה שראוי לעשות, הרי הדבר מארס את היקום, כמו מי שמתנהג בסידור גופו באופן המתנגד לתנאי החיים שלו. אז הסברנו אתמול את ההשוואה שעושה הרב בין חוקי החיים שיש לאדם הפרטי בנוגע לגופו, והמרחב הפעולה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, בחירה חופשית שהוא לא... זה שיש לו תנאי חיים כאלה, זה לא שהוא לא יכול, שהוא מחויב ללכת לפי חוקי התנאים של גופו, יש לו בחירה חופשית, אבל התוכנית הבסיסית, איך שהאדם חי, היא זו שבסופו של דבר אותה אפשר לפתח, והיא זו שגם דוחפת את הבן אדם, שאם האדם לא הולך לפי הסדר הזה, אז המערכת הזאת היא דוחפת אותו לתיקון ולחזרה לבריאות, כי אחרת האדם רואה איך שהוא הולך והורס את חייו הגופניים. אומר הרב, המשל הזה הוא גם בעולם הרוחני, ובעולם הרוחני אנחנו בוודאי אומרים שיש מערכת יחסים אחרת בין התוכנית הבסיסית, איך האור האלוקי, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא ברא בריאה כזאת שבה יוכל להתגלות, להתפשט בתוכה, להתגלות בה האור האלוקי. ויש תוכנית איך האור האלוקי ילך ויתפשט בבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. ויש כללים ויש חוקים איך האור הזה יתפשט. ושם גם מי שקשור למערכת החוקים הזאת, אז אם הוא לא הולך לפי מערכת החוקים הזאת, לפי הכללים איך האור האלוקי יתגלה, אז מארס את היקום. כבר פה מדובר על כל ההוויה, על כל הקיום, יקום, קיום, כל ההוויה היא תלויה בזה שהאור האלוקי יתגלה בה. אז שם יש מצד אחד גם תוכנית שבוודאי זה דבר ענקי, שזה דבר בעל הרבה יותר עוצמה מאשר החיים הפרטיים שדוחפים את האדם לחיות בצורה בריאה. התוכנית הכללית שהקדוש ברוך הוא שם בבסיס של העולם, שהעולם יופיע את התוכנית האלוקית הזאת, בוודאי שהעולם לא יכול לברוח מהתוכנית האלוקית. הוא אמר מיהו, הוא ציבה ויעמוד. אני אמרתי, כל הפסוקים מלאים את הדבר הזה, שמה שהקדוש ברוך הוא מתכנן ותכנן, ככה יקום ויהיה. ויש משהו בעולם שהוא נדחף כל הזמן לקיום התוכנית הזאת של הקדוש ברוך הוא. עם כל זה יש את המרחב של הבחירה החופשית, ואמרנו את הדבר הזה שיש אפילו מרחב באיזושהי מידה שהוא נראה מרחב הרבה יותר גדול מאשר בעולם הגופני. העולם הגופני, כמו שאומר המהר"ל, כבר הוא נמצא בפועל. העולם הגופני, העולם הרוחני הוא נמצא בכוח. כן, הנשמה היא לא נמצאת בפועל בעולם, היא מרחפת על העולם והיא דוחפת את העולם, אבל זה עוד לא נמצא בפועל, עוד יש המון המון מעורבות, יש הרבה צורך של עשייה ויצירה ויציאה אל הפועל כדי שהעולם הרוחני הוא יוביל את העולם, יהווה את המציאות, כלומר יהיה במציאות. אז בוודאי יש צד כזה שהבחירה היא הרבה יותר גדולה. אבל זה מה שאתמול אמרנו, ש לא מהסעיף הזה, במקורות אחרים, הרב מברר לנו באיזה חלקים יש את הדחיפה ובאיזה חלקים יש את הבחירה. הרב בהרבה מקומות עושה את החלוקה בין הכלל לבין הפרט. ולמדנו גם אתמול את הסעיף הבא, שהרב מדגיש לנו. אמנם, אם אין הגילוי של ההשתלשלות מגיע לרשימה נפשית, אין ההרס פועל. זאת אומרת, אם זה לא זה שהקדוש ברוך הוא ברא בריאה, וכיוון שכל הבריאה היא אור אינסוף, היא קשורה לאור האלוקי, אז כל חלק בבריאה שלא מתנהג לפי הכללים של האור אינסוף, הוא מארס את היקום. לא. אם האבן לא מתנהגת לפי הכללים של האור האלוקי, היקום לא יארס. אפילו אם הבהמה לא מתנהגת לפי התוכנית של האור האלוקי, העולם לא יארס. ואפילו אם הגוי מתנהג לא לפי האור האלוקי, לפי התוכנית של האור האלוקי, גם העולם לא יארס. כי זה מותנה בדבר הזה שהאור האלוקי הוא יכול, הוא יהיה תלוי במי שהוא נמצא במצב כזה שכבר הצד אפילו של הרשימה הנפשית, כלומר של הנפש של כלומר רק החלק בבריאה שהוא נברא בצורה כזאת שגם הצד של הנפש של החיים הטבעיים הוא יצטרך להיות לפי התוכנית הזאת של שהיא תבועה במהות השכל, רק היא בידה ליצור, בידה לבנות, ובידה לחילופין להרוס, כן, כן, להרוס את היקום. עכשיו הרב מפרט את הדבר הזה של הרשימה הנפשית, הרב מפרט כאן בהמשך הסעיף. התורה, אנחנו אומרים שזה רק בישראל יש את היכולת, כן, את המחויבות הזאת, את החלק בבריאה שבהם תלוי כל ההופעה של האור האלוקי בכל היקום כולו. שהנפש מורשמת מהתוכנית הזאת. אמרתי שהרב בסעיף הזה לא מדבר על זה, נתתי לכם משהו לחשוב בלילה, ריחמתי עליכם שלא יהיה לכם על מה לחשוב, אז אמרתי לכם שתחשבו על זה בלילה. זה לא ממש קשור לסעיף הזה, אבל זה בהחלט קשור קצת. זה קשור לפרשת קדושים, כדי שישראל יופיעו בצורה של קדושה, אז הדרך היחידה להופיע את מדרגת הקדושה זה בזה שמבחינה חיצונית אנחנו דומים לגויים, ומבחינה פנימית אנחנו שונים מהגויים. אם היה רק בהמות, והיה רק ישראל בצורה של קומת אדם, אז לא היה אתגר של קדושה. לא היה יכולת להופיע קדושה. אז זה שהעולם מופיע בצורה של מדרגות מדרגות, זה הדרך היחידה להופיע קדושה. אבל הדרך להופיע את הקדושה, שהקדושה היא תבוא לא מבחוץ, היא תבוא מבפנים, היא מחייבת את הדבר הזה שברובד החיצוני זה יהיה דומה, ורק מחמת הזיהוי של איזשהו כוח פנימי שיש בנו, אנחנו שונים, זה מה שיוצר את השייכות אל הקדושה. זה מצד אחד. מצד שני, גם אפשר להגיד הפוך. האתגר של עם ישראל זה לגאול את כל הבריאה. אם עם ישראל לא היה קומת אדם, אז עם ישראל היה גואל את עצמו. הוא לא היה גואל את כל האנושות. היכולת של עם ישראל להופיע את האור האלוקי בכל ההוויה, הוא מחייב את הדבר הזה שחלק מן ההוויה היא תהיה דומה לישראל. כלומר, שתוכל, יהיה לך מגע עם ההוויה, אם רק ישראל יהיו בני אדם, ובעלי חיים, ויהיה רק בעלי חיים, וכל הקומת האדם היא תהיה ישראל, אז אף פעם ישראל לא יוכלו לגאול את את המציאות. אנחנו רוצים שישראל יגלו את העולם הזה עם כל היצרים ועם כל ההסתבכויות שיש בעולם הזה. אז כדי שישראל יגלו את העולם הזה, כדי שיהיה כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, חייב להיות שיהיה אדם שהוא מדבר בשפה של ישראל, כאילו בשפה חיצונית, אז לכן חייב שיהיה גויים. כי דרך זה שאנחנו יכולים להאיר את האור האלוקי לגויים, זה הדרך היחידה שלנו לרומם את כל ההוויה. אחרת זה תמיד היה נשאר משהו מנותק ישראל מן העולם. רק בזכות הגויים אנחנו נוכל גם לגרול את הבהמות ואת הצמחים ואת הדומם.
מה
לא
אומר שאחרי זה כל העולם הזה היה עולם
רוחני? זה עוד דבר, שבעומק כל המציאות של הבחירה החופשית, הוא מתחיל מהדבר הזה שאנחנו נפגשים עם גויים. אם לא היו גויים, אז היינו מלאכים כאילו. המשמעות שישראל, הם נמצאים באיזשהו מתח בין הטוב לבין הרע, הוא רק בגלל שישראל חברים של הגויים. כאילו, יש להם מגע עם הגויים. רק כתוצאה מזה, זה מה שאתה מתכוון, כן? זה הסברה נוספת, הנה. אז כבר אמרנו, ישראל, שלוש התבוננויות על הנקודה הזאת, שמה שכתוב לך במחשב. מה שהוא אמר. שכל ה... שיצירת באמת בחירה חופשית, שיש ב... שישראל צריכים להתמודד בין הטוב ובין הרע, זה יכול להתאפשר רק אם יש גויים. אם לא היה עולם של גויים, אז האדם היה כל כך, היה לישראל כל כך בהירות שהוא לא יכול להיות בהמה, שלא היה לו בכלל יצר לא להיות ישראל. כל החופש, הבחירה, הוא יכול להיוולד רק על ידי זה שיש גויים. ללא הגויים לא היה את החופש הבחירה הזאת. מה, יש לך עוד סברה?
לא.
הוא אומר שם,
כאילו,
אמרה
שם, אומר שכאילו לא היה עולם גשמי,
אנחנו, כאילו, המטרה זה שיש עולם גשמי, ואנחנו מורמים. בסדר, זה ההסברה הקודמת שהסברה. טוב. הלאה. התורה כולה היא המסקנה האחרונה של התוצאה של ההוראה האלוקית. ההולכת וזורמת בעולמים ומגיעה עד חידור התוכי של החיים. המשפט הזה הוא קצת קשה, כאילו נראה ממנו שכביכול יש הוראה אלוקית שהיא מופיעה לא בצורה של תורה, שהוא אור אלוקי, שהוא עליון, שהוא לא, כאילו בעולמות העליונים האור האלוקי הוא לא נמצא בלבוש של תורה, ורק לצורך העולם הזה האור האלוקי הוא מתלבש בצורה של תורה. ככה כאילו אם היינו רק יודעים על הסעיף הזה, אם היינו מהמשפט הזה לומדים מה זה האור של התורה, אז הרב מגדיר לנו, יש אור אלוקי שהוא אור אינסוף. בעולמות העליונים הוא מופיע בצורה אחרת, בצורה יותר עליונה מהאור של התורה. וכדי להופיע את האור האלוקי גם בתוככי העולם הזה, גם בלבוש של העולם הזה, כן? בכל, בעולמות גם הנמוכים, בעולמות שיש בהם צמצום אור אלוקי, שהאור האלוקי הוא יוכל להיות בתוככי החיים שהם גם בצורה של העולם הזה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא הלביש את האור האין סוף בלבוש הזה של התורה. אבל יש מקומות אחרים שאנחנו מבינים, שאנחנו לומדים שמה, שהתורה היא קדמה לכל, כלומר, שזה לא נכון לחשוב האור של התורה הוא רק נוגע לעולם הזה. אנחנו רואים למשל שהמלאכים גם רוצים את התורה. למה המלאכים רוצים את התורה? אם כל התורה היא בשביל החידור התוכי של העולם הזה, אז למה המלאכים רוצים את התורה?
זה התשובה
כן. אז זה השאלה איך ללמוד את המדרש הזה. אז אתה אומר שבאמת זה גוף התשובה, שהתורה כולה הוא אור שהוא שייך לעולם הזה, אבל אני לא חושב שזה הפירוש שם.
זה כל מורה טוב בעלמא, כל העולם.
נכון. אנחנו הסברנו שמה שהוא ראוי לעשות כבר הוא טבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית, זה בוודאי גם רומז לתורה. מהות השכל וההוויה הרוחנית זה התורה, זה לא משהו אחר. אז אני חושב שהפירוש גם של המדרש שם, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה לישראל, משום שהתורה שנמצאת בישראל היא התורה השלמה ביותר, היא תורה שהיא כוללת גם שמי שמיים, גם את האור האלוקי בצורה הכי שמימית, וגם איך שהאור האלוקי הוא מופיע בצורה החודרת, כן, של זה, אבל יכול להיות שכן הרב אולי רומז, שיש קוצ'בריחו, אורייטה וישראל, ונכון שבסופו של דבר, האור של התורה הוא גם השורש שלו הוא מאוד מאוד עליון. הוא לא מתחיל מהעולם הזה, הוא מתחיל מהעולם העליון. אבל אם לא היה את הצורך להופיע את האור האלוקי בתוככי החיים, אז לא היה צורך ליצור את האור העליון בצורה של תורה בעולמות העליונים. כלומר שבאמת כל המחשבה שהתורה היא המחשבה שקודמת לעולם, היא מצד שהיא רק בגלל שיש בסוף סוף מעשה. סוף מעשה במחשבה תחילה. כלומר, במובן הזה לא שאם יש סוף מעשה זה בגלל שיש מחשבה תחילה, אלא בדיוק הפוך. בגלל שיש סוף מעשה צריך ליצור מחשבה תחילה. אז להסביר את זה לפחות ככה, שהצורך באור של שהאור האינסוף הוא יתגלה בצורה בלבוש של תורה, בצורה של תורה, כשהתורה כמו שהרמב"ן בפתיחה שלו לחומש אומר את הדבר הזה, שיש אינספור מדרגות של ההופעה של התורה. התורה היא מי זה שהיא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, עד שהתורה היא מורה לנו הוראות שהן קשורות לחיים, לתוככי החיים שבעולם הזה, זה כל ההופעה הזאת של התורה היא משום זה שהתורה היא תהיה הדרך להופיע את האור האלוקי עד החידור התוכי של החיים. מה הכוונה? התורה לא משתנה.
האור של התורה הוא לכל משהו קבוע, אז מה זה משנה? אם הוא צריך להישאר רק שם, למעלה, או גם לחדור לעולם.
לא משתנה, התורה לא משתנה במובן הזה שמדובר תמיד על האור שמגלה איזשהו אור מאוד אחדותי ואור אינסופי, אבל התורה משתנה במובן הזה שעד כמה האור הזה הוא מתפשט. יש את האור הזה בצורה המאוד תרכיזית והמאוד לא, שאין בו צמצומים ואין בו התפשטות לפני שהתורה ניתנה לעולם הזה, וכשהתורה ניתנת לעולם הזה זה התפשטות של האור של התורה, זה משנה את האור של התורה, לא במובן שזה אור שאומר רעיונות אחרים, אלא במובן הזה שזה כביכול במצב צבירה אחר. קשה לי לדבר על תורה בצורה כזאת, אבל אני מנסה להסביר את זה. זה בצורה אחרת, זה האור מופיע בצורה שהוא בצורה אחרת. יש משמעות לזה שהתורה היא ניתנת בסופו של דבר לעולם הזה. כלומר, זה חידוש, אבל ככה אנחנו חושבים, שכשהתורה ניתנת לעולם הזה, זה לא רק בשביל העולם הזה, זה בסופו של דבר זה גם בשביל התורה. כלומר, זה כן נותן לתורה התפשטות, כן, שהאור של התורה הוא מופיע בעוד צורה, ואנחנו אפילו אומרים את זה גם על תורה שבעל פה, שאפילו התורה שבעל פה, יש בה איזושהי בחינה של עוד, או, או, עוד לבוש של האור הזה שנקרא תורה, בעוד איזשהו מקום, בעוד זה. אנחנו כל הזמן אומרים, זה הולך ומוסיף. גם, זה, אמרתי זה כבר כמה פעמים פה בשיעור. כל הציורים האלה שיש לנו, שאנחנו חושבים שכביכול הקדוש ברוך הוא זה משהו קבוע, והאור אין סוף זה משהו קבוע, והתורה זה משהו קבוע, זה פשוט מאוד ציור גשמי, מעוות ולא נכון. אין בעולם הרוחני משהו קבוע. זה כל הזמן הולך ומוסיף. זה אין סוף חיות, אין סוף התפשטות, אין סוף כל הזמן ריבוי. כן, אז זה לא בצורה של הריבוי שאנחנו מכירים בעולם הזה. כן, בציורים של העולם הזה נראה לנו שהדבר המקובע הוא הדבר השלם. אבל זה ציור לא נכון. ציור לא נכון להתבונן על זה ככה. רק זה צריך מאוד מאוד להתרגל, לחשוב על על העולם הרוחני כעולם שלם, ושהשלמות היא לא מקובעת. כן, אז קודם כל, עצם השימוש בדברים, במילים האלה, צריכים, כן, להתרגל, לא לחשוב ככה, על העולם הרוחני.
התורה זה, איך התאים אותי לעולם הרוחני? זה לא העולם הרוחני עצמו. על ידי התורה אפשר להגיע לעולם הרוחני.
מה הכוונה?
התורה היא אפשר, על ידי זה שבן אדם לומד תורה, או שהתורה מופיעה בעולם, על ידי זה אפשר להגיע לעולם רוחני, או להפוך את העולם הזה ליותר רוחני.
שהתורה היא אמצעי בשביל איך לתפקד בעולם הזה? לא, אנחנו לא ככה חושבים על תורה.
לא שבמהות היא אמצעי, איך שאנחנו משתמשים, אנחנו משתמשים בה כאמצעי.
בוודאי שלא. בוודאי שלא.
כדי שבן אדם נכנס לתורה, הוא מתעלה
ונהיה... אבל למה? תלמד נפש החיים, שער ד', כל שער ד', בא לשבור את מה שאתה אומר. זה החסידים אולי אמרו ככה. הדבר העצמי זה רק הקדוש ברוך הוא, והתורה היא אמצעי. התורה היא אמצעי, התורה לא אמצעי. לא, 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 לא. אנחנו לא ככה מסתכלים על התורה. לא מסתכלים ככה על התורה.
המשאר
המוצר
אמר, זה קשור
לחי
וקיים,
שכאילו
יש
איזה משהו הסופי שלי. נכון. טוב, אז אנחנו ממשיכים. אז קודם כל, זה מה שהרב אומר על האור של התורה. עכשיו, אומר הרב, ישראל, כלומר, התורה היא האור שהוא... הוא יכול להיות התוכנית, כן, הוא יכול להיות המהות השכל וההוויה הרוחנית בלבוש של העולם הזה. ישראל נזדקחו כל כך עד כדי הרגשה זו של אי האפשרות של היפוך הסידור העליון המקיף מצד אחד והחודר מצד שני. זה כל הזמן הרב, בהרבה פסקאות, מדבר על כנגד האור המקיף והאור הפנימי. כלומר, האור שהוא לא מוגבל בכלים, לא מוגבל במה שיכול להתגלות, והאור שעם כל זה שהוא לגמרי לא מוגבל, הוא בכל אופן, הוא כל כולו יכול לחדור גם לכלים. כלומר, תמיד האור הוא גם מקיף וגם חודר. אז אומר הרב, ש... אם דיברנו על הדבר הזה, הסידור, כן, ההרס, הבניין של היקום וההרס של היקום הוא תלוי רק במי שההשתלשלות מגיעה לרשימה נפשית, ישראל, בהם יש את הרשימה הנפשית הזאת. זאת אומרת, ישראל, הנפש הישראלית, הטבע הישראלי, החיים הטבעיים הישראליים, הם חיים כאלה שישראל הם חיים עם צמאון לכל חי. זה היה הרי הסעיף הראשון, הסעיף השלישי של הפרק הזה. ישראל, הם, החיים שלהם הם נבנו בצורה כזאת שהם לא יכולים להיות נינוחים בפחות מאשר שהם יודעים שבכל דבר ודבר שהם יגעו בחיים, הם יגלו בו, יחשפו בו את הסדר הזה שטבוע בזה. ושכל דבר ודבר יפנה למקור העליון, ושכשהדבר הזה לא נמצא, הם לא מרגישים בזה חיים. הם לא יכולים להרגיש את הרגשת חיות, כשהרגשת החיות היא הפוכה לזה שהעולם הזה הוא חלק מהעולמות העליונים. הוא חלק מהסדר של האור שנמצא במקום שהוא הרבה יותר עליון מן העולם הזה. זה מה שאומר, אי אפשרות של היפוך הסידור העליון המקיף והחודר. איך זה בא לידי ביטוי? איך זה הגיע לעם? איך עם ישראל הגיע לדבר הזה? אז זה מה שאומר הרב, יש פה חלוקה בין האבות לבין הבנים. האבות, אצל האבות, המדרגה של האבות הייתה ממש מופלאה, נפלאה, שהאבות, למרות שהם נולדו כביכול והתחילו לחיות חיים טבעיים, הם הצליחו כל כך לזכך את החיים הטבעיים שלהם, עד כדי כך שהם, ללא התגלות אלוקית, אלא בעבודת הבירור, המידות הנפלאה של האבות, האבות הוטבעו כבר בזה במעלת רוחם. כלומר, מכוח מה שהם כל הזמן זיקחו את עצמם. והם היו אנשים גדולים, שהם חיפשו כל הזמן את הגודל בחיים שלהם, במעלת רוחם, בזה הם יצרו לעצמם סוג טבע, כן, סוג נפש כזאת, שהם בכל החיים שלהם מחפשים את הסידור העליון, להתאים לסידור העליון המקיף והחודר. אבל אצל הבנים לא, זה לא יכול להיות בצורה הזאת. מה נבנה אצל הבנים? אצל הבנים, בניהם נזדגחו בכור הברזל, עד שבאו בתעלומה פנימית לידי מידה זו. והידיעה הפנימית, אומר הרב, אני מסביר לך מה זה תעלומה פנימית, היא הידיעה המרגשת. כלומר, זה לא ידיעה חיצונית, זה לא ידיעה מודעת, זה ידיעה פנימית, שאומר הרב שאפשר לקרוא לה ידיעה מרגשת. מה אומר כאן הרב? אומר הרב, בניהם, כן, הבנים, אצל עם ישראל, אין את המדרגה הזאת שהם יכולים ליזום, ליצור, מכוח זה שהם אנשים גדולים, כן, להגיע למצב כזה שהטבע שלהם נהפך להיות טבע עליון, טבע כזה שכל הזמן מחפש את ההתאמה עם הסידור העליון. זה הבנים לא יכולים, לא יכלו מצד עצמם, מצד מעלת רוחם, להגיע למצב הזה. אז מה כן הם הגיעו? זה בזכות יעקב שמיתתו שלמה. מה אתה שואל?
שבאבות יש את הדברים שיוצא מהם ישמעאל, יוצא מהם עשיו. אז ישראל יתדפקו כבר במדרגות האלה. אז למה הבנים יותר פרודים?
הבנים הם באמת... יש... כן, לא, אני מנסה לחשוב, לא שאני כל כך קשה לי מה שאתה שואל, אני מנסה לחשוב, לא בגלל שזה לא שאלה טובה. כלומר, מה שכתוב, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים שאצל האבות, המעלה שלהם גרמה לדבר הזה שהם זיקחו גם את הזרע שיוצא מהם, וצורת הזיקוך הייתה לא בצורה כזאת שהם חיברו את הכל, את כל הזרע שלהם אל הקודש, אלא צורת הזיכוך שלהם היה שהיה צריך חלק מן הזרע להפריד מן הקודש, להרחיק מן הקודש, וחלק נהיה זרע קודש. זה מה שאנחנו רואים אצל אברהם ויצחק, שככה הדברים הלכו והתקדשו והתעלו, עד שאצל יעקב אין צורך כבר לעשות את זה בצורה כזאת של ההיפרדות, כן, ההרחקה של הזה. עכשיו, היכולת של האבות היא מופלאה, שגם את הכביכול מה שיוצא מהם, גם הזרע שיוצא מהם, הם יכולים לעשות שם את עבודת הבירור הזאת. אצל הבנים הם לא יכולים להגיע למדרגה העליונה הזאת של לעשות גם ממה שיוצא מאיתנו את עבודת הבירור הזאת, ואנחנו מסתמכים על הזיכוך כבר שעשו לנו האבות. הם סללו את הדרך, אנחנו כמו המשל הזה שאנחנו כמו גמד על גבי ענק. כלומר, מה שאתה מציין, שאנחנו רואים שאצל האבות עוד היה צריך שיצא מהם רוע, זה הכוונה, הם יכלו לעשות את העבודה הזאת. הבנים כבר לא יכולים לעשות כזו עבודה, והם בנויים על מה שהאבות עשו. כך אני מבין שזה המהלך. אבל מה כן אצל, מה היה אצל הבנים? הבנים, בניהם נזדקחו בקור הברזל, עד שבאו בתענומה פנימית ללמידה זו, אז הרב לא מסביר, לא מרחיב מה זה הכוונה, הבנים נזדקחו בקור הברזל עד שבאו לתענומה פנימית לידי מידה זאת, אבל אני חושב שכוונה של הרב היא כזאת. כן, בטח. הכוונה של הרב היא שישראל היו בארץ מצרים, והם חיו חיים טבעיים, והם נהיו באיזושהי רמה מסוימת חלק מן הם נפגשו עם הטבע החיים האנושיים בצורה המצרית. ובאמת בשלבים הראשוניים אין לעם ישראל את כוח הבירור הזה, ההתנגדות הזאת למצריות. וזה מה שחזל מתארים, שהשלב הראשון הוא שלב של ממתת שערי תומעה. כן, השלב הראשון הוא שלב של ממתת שערי תומעה, שישראל, לא כתוב מפורש את הדבר הזה, אבל אני ככה חושב, זה לא זה, זה פרשנות שאנחנו מנסים לתת, כן? זה לא זה שכשעם ישראל נטמע בשער הראשון של התומעה, עם ישראל לא הרגיש את התומעה הזאת. עם ישראל הרגיש את התומעה. רק מה? לא היה לו מספיק כוח, או לא היה לו מספיק רצון. היה לו כוח להתנגד לאומה המצרית. רק הוא אמר, בשביל שער אחד, אין עניין לעשות בלגן. אין עניין לעשות בלגן. זאת אומרת, אנחנו יכולים לסבול להיות חלק מהשער תומה אחד. בוודאי שיש לנו כוח להתנגד. אם זה יהיה קריטי, אנחנו נוכל להתנגד. רק סיגריה אחת, נכון. רק סיגריה אחת. כן, כן. באמת, זה משל טוב מה שאתה אומר. אחר הם הגיעו לשער השני, אז הם הרגישו, באמת שזה גם תומה, אבל כבר ההרגשה היא טיפה פחות מצד אחד, וגם הכוח להתנגד לה צריך להיות הרבה יותר כוח. צריך הרבה יותר כוח. וכן על זה הסיפור. כן, עד שמגיעים ל-49, ששמה כדי לזהות את האבילות ואת התומעה ולאיפה מובילים החיים אם אין בהם נקודת קודש, כן? אז שם עם ישראל דווקא מתוך המצב הזה שעם ישראל כאילו כל הזמן בודק, בוא נלך עם התומעה כל הזמן זה, והוא כל הזמן בודק, הוא בודק את הדבר הזה כמה זה נוראי, זה הורס את כל החיים או לא הורס את החיים. וכשהם הגיעו לשעה ה-49, שמה הם הגיעו בתעלומה פנימית, כלומר הם הגיעו להכרה הפנימית הזאת שהמצריות זה דבר נורא והיום, שאי אפשר ללכת עם הדבר הזה, ולמרות שבמקום ההוא היה צריך כוחות על לצעוק את הצעקה ולא להיכנע לשער הנון של של המצרים, הם הגיעו בתעלומה פנימית. זאת אומרת, עם ישראל כשהוא נמצא במצרים, עיקר מה שהוא מזהה זה את לצאת ממצרים. זה לא שעם ישראל, כמו האבות, היה להם כוח להתאבד את הקדוש ברוך הוא. אצל ישראל, אצל מהם, לא היה את הכוח להתאבד בקדוש ברוך הוא, אלא, מה? אצל ישראל לא היה את הכוח להתאבד ב... מה אתם מסבכים אותי? אצל ישראל לא היה את הכוח באופן חיובי להיות אדם גדול, אבל המפגש שלהם עם המצרים היה מבחינתם הברור שבאיזשהו מקום כזה ישראל אומרים, אנחנו לא יכולים לסבול עולם חשוך כמו העולם שיש אצל המצרים. וכשהם הגיעו לנקודה הזאת שהם כל כך ראו שזה כל כך חושך מצרים, זה, ושזה כל כך נוראי ההתנהגות הנוראית של המצרים, כן, איך שהמצרים הורסים את החיים במצריות שלהם, הם הגיעו לאיזו תעלומה פנימית, לאיזושהי הכרה פנימית, שהם לא רוצים חיים למה שהמצרים מובילים את העולם, והם רוצים לבנות עולם אחר. עולם שהוא כן יפנה לסדר העליון, לסדר העליון המקיף והחודר. אין להם את הכוח לייצר את העולם הזה, אבל יש להם כבר את ההשתוקקות הנפשית, כלומר, יש להם את הזיהוי הזה, זה לא! וצמאון כאילו למשהו שכן, למשהו הגדול שכן. ככה הרב מתאר פה את מה שנבנה במצרים. במצרים נבנה הכוח של יציאת מצרים, נקרא לזה. כאילו, הכוח שרק מצרים לא, כאילו, לצאת ממצרים. לא היה לעם ישראל את הכוח מצד עצמם ליצור את הדבקות שהיא באה ממעלת רוחם, שזה היה מיוחד אצל האבות. וזה. ואז כשעם ישראל נמצא במצב הזה שהוא מרגיש שהחיים לא יכולים להיות חיים של מצרים, שנשלטים על ידי התרבות המצרים, זה מה שהרב אומר, זה ידיעה פנימית, ידיעה מרגשת. ידיעה פנימית, ידיעה מרגשת, הכוונה היא איזשהו צופן פנימי שהאדם יודע לזהות בתוכו שעל הדבר שלו הוא יגיד לא, וכשיבוא הדבר הכן הוא יגיד כן. אבל הוא לא יודע לייצר את הדבר הטוב. הוא לא, זה משהו שהוא רק פנימי, זה צופן פנימי שהוא יודע בעצם למעוס בדבר הלא אמיתי ולזהות שיבוא הדבר האמיתי ללכת עליו. זה בעצם כל מה שהרב מסביר פה. הרב בא להסביר את את הרז הזה שאחרי כן ישראל יגידו נעשה ונשמע. כן, שאני כבר מקדים את הסוף של הסעיף לכל הסעיף הזה. שמהו הסוד הזה של הנעשה ונשמע? כן, האבות, צורת הדבקות שלהם הקדוש ברוך הוא היה בצורה של נשמע ונעשה. הסוד של הנעשה ונשמע הוא הסוד שהתעלומה הפנימית המרגשת היא קודמת לבהירות של מה יש באור האלוקי. עוד לפני שאתה יודע מה יש באור האלוקי, אתה יודע ששם נמצאת האמת. כלומר, זה הנעשה שקודם לנשמע. ככה הרב מסביר, ואני חושב בסעיף הזה, את המושג הזה של נעשה ונשמע. זה, 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 זה איזשהו צופן פנימי שהוא נמצא באומה הישראלית, שהוא יודע לזהות מה לא, מה הוא מצרי, מה הוא דמה, מה מוביל להרס, ומה מקור התקווה, מה זה. והנעשה הוא, אנחנו פונים, אנחנו רוצים להיות לפי סדר עליון. זה נעשה. מהו באמת הסדר העליון? זה האבות ידעו לעשות, לבנות את הסדר העליון באופן חיובי. אצל האומה הישראלית, קור הברזל, הוא בנה רק את ה... את התעלומה הפנימית הזאת, שהיא זו שהביאה את עם ישראל להגיד נעשה ונשמע. עכשיו אומר הרב, המצב הזה שבן אדם נמצא בזה שהוא יודע שזה לא, והוא מצפה למשהו שכן, שבזמן שהיא כבר באה לבגרותה, כן, כשמגיעה ההרגשה הזאת לבגרותה, מוכרחים הם תנאי החיים ללכת על פיה. כאילו מעמד הר סיני זה היה איזשהו דבר שעם ישראל, אם לא היה לו את התורה, אם הוא לא היה נותן, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מביא לו את האור הזה של התורה, אז עם ישראל לא ידע מה לעשות עם עצמו. ואם לא יהיה מדריך עליון להוציאה אל הפועל את גילוי החיים בהנהגה לפי הידיעה הפנימית הזאת, אז העולם מתמוטט וצרת החיים גדולה. באמת, מכוח התהליך הנפלא הזה שעם ישראל עבר במצרים, יציאת מצרים, הערה באה, אור השם נגלה על הר סיני למשה, הראה אוצר טובו וסוד הדר זיוו, לאורות תורת משה, תורה, מורשה קהילת יעקב לבשם עולם ומלואו. כן, שבאמת זה הסדר איך בעם ישראל נבנתה התחושה הפנימית הזאת והנטייה הזאת והטבע הזה שהחיים ילכו לפי הסידור העליון המקיף והחודר. אנחנו צריכים עוד 5 דקות קצת להסביר את עוד 2 משפטים פה, ובזה נסיים את הסעיף הזה.